הדלת האחורית, משאירה את ארלין עומדת שם במבט פגוע. בחיה היא צריכה לחוש אשמה. הייתי רגועה קצת יותר עד שפניתי אל הכביש להגיע הביתה. אבל עדיין הייתי מרוגשת. דאגתי לג'ייסון, נעלבתי מארלין, והייתי קפואה לחלוטין כלפי סם, שבימים אלו העמיד פנים שהייתי מכרה בלבד. שקלתי האם פשוט ללכת הביתה במקום ללכת אל ביל. החלטתי שזה רעיון טוב. העובדה שביל היה אצלי בבית 15 דקות אחרי הזמן שבו הייתי אמורה להגיע אליו, הייתה מד טוב לכמה שהוא דאג לי. לא באת, לא התקשרת, אמר בשקט כשפתחתי את הדלת. יש לי מצב רוח, אמרתי, רע. הוא שמר על מרחק בחוכמה. אני מתנצלת שהדאגתי אותך, אמרתי אחרי רגע, אני לא אעשה את זה שוב. הלכתי ממנו לכיוון המטבח. הוא הלך אחריי, או לפחות הנחתי שזה מה שעשה. ביל היה שקט כל כך, עד שלעולם לא יכולתי לדעת אם לא הסתכלתי. הוא נשען על משקוף הדלת בזמן שעמדתי באמצע רצפת המטבח, תוהה למה נכנסתי לחדר הזה, מרגישה גאות עולה של כעס. התעצבנתי שוב, מההתחלה. ממש רציתי לזרוק משהו, להרוס משהו. להיכנע בצורה כזאת לדחפים הרסניים, שלא הייתה הדרך שבה גידלו אותי. החלתי את זה, עוצמת את עיניי בחוזקה, קופצת את ידיי לאגרופים. אני הולכת לחפור בור, אמרתי, וצעדתי החוצה דרך הדלת האחורית. פתחתי את הדלת של סככת הכלים, הוצאתי עט, ופסעתי בשעון אל החצר האחורית. הייתה שם חלקה ששום דבר מעולם לא צמח בה, אני לא יודעת למה. תקעתי את העט באדמה. דחפתי אותו עם רגלי והוצאתי גוש אדמה. המשכתי הלאה. ערימת האפר גדלה בזמן שהבור העמיק. יש לי שרירי זרועות וכתפיים מצוינים, אמרתי. מניחה את העט ומתנשפת. ביל ישב בכיסא נוח, מתבונן. הוא לא אמר דבר. המשכתי לחפור. בסופו של דבר היה לי בור ממש נחמד. עמדת לקבור משהו? שאל ביל, כשהוא ידע שגמרתי. לא, הבטתי למטה אל החלל שבאדמה. אני הולכת לשתול עץ. איזה? אלון חי, אמרתי את הדבר הראשון שעלה לי לראש. איפה תשיגי אחד? במרכז הגינון. אני אלך מתישהו השבוע. לוקח להם הרבה זמן לגדול. מה זה משנה לך? התפרצתי. החזרתי את העת לסככה. ונשנתי עליה מוטשת פתאום. נראה שביל עמד להרים אותי. אני אישה מבוגרת, נהמתי. אני יכולה להיכנס הביתה בעצמי. עשיתי לך משהו? שאל ביל. הייתה מעט מאוד אהבה בקולו, וזה עצר אותי מיד. שקעתי בזה מספיק. אני מתנצלת, אמרתי. שוב. מה הכעיס אותך כל כך? פשוט לא יכולתי לספר לו על ארלין. מה אתה עושה כשאתה מתרגז, ביל? אני קורא עץ לגזרים, אמר. לפעמים אני פוגע במישהו. חפירת בור לא נראתה רע כל כך. זה היה מועיל במידה מסוימת. אבל עדיין הייתי עצבנית. זה פשוט היה יותר כמו זמזום עמום, מאשר יללה בתדר גבוה. חיפשתי בחוסר מנוחה משהו שישפיע עליי. ביל נראה מיומן בקריאת התסמינים. תעשי אהבה, הוא הציע. תעשי איתי אהבה. אני לא במצב רוח מתאים לאהבה. תני לי לנסות לשכנע אותך. התברר שהוא יכול. זה לפחות ניקז ממני את האנרגיות העוטפות של הכעס. אבל עדיין היו בי שיירים של עצב, שסקס לא יכול היה לרפא. ארלין פגעה ברגשותיי. בהיתי בחלל בזמן שביל קלה את צערי. תחביב שככל הנראה מצא מרגיע. מדי פעם הרגשתי כמו הבובה של ביל. ג'ייסון היה בבר הלילה, אמרתי. מה הוא רצה? לפעמים ביל היה הרבה יותר מדי חכם בקריאת אנשים. הוא פנה אל יכולות קריאת המחשבות שלי. הוא רצה שאני אסרוק את המוחות של הגברים שבאים לבר, עד שהגלה מיה רוצח. מלבד כמה טרסרייר פגמים, זה לא רעיון רע. אתה חושב? גם אחיך וגם אני נסבול מפחות חשדות אם הרוצח יהיה בכלא, ואת תהיי בטוחה. זה נכון, אבל אני לא יודעת לעשות את זה. זה יהיה קשה וכואב ומשעמם להתבוסס בכל הדברים האלה, בניסיון למצוא פיסת מידע, הבזק של מחשבה. לא יותר כואב או קשה מלהיות חשוד ברצח. את פשוט רגילה לשמור על המתת שלך סגורה ונעולה. אתה חושב ככה? התחלתי להסתובב כדי להביט בפניו, אבל הוא החזיק אותי במקום כדי שיוכל לגמור לקלוע. לא להיכנס לתוך מוחות של אנשים, מעולם לא נראה לי כאנוכי. אבל אני מניחה שבמקרה הזה זה היה נכון. אני אפר הרבה מאוד פרטיות. בלשית מלמלתי, מנסה לראות את עצמי באור מחמיא יותר מאשר סתם חטטנית. סוכי, אמר ביל, ומשהו בקולו גרם לי לשים לב. אריק אמר לי להביא אותך לשרברפורט שוב. לקח לי רגע להיזכר מי זה אריק. הערפד הוויקנגי הגדול? הערפד הזקן מאוד, ביל אמר בדייקנות. אתה מתכוון, הוא ציווה עליך להביא אותי לשם? לא אהבתי את הצליל של זה בכלל. ישבתי על צד המיטה, ביל מאחוריי, ועכשיו הסתובבתי כדי להביט בפניו. הפעם הוא לא עצר אותי. בהיתי בביל, רואה בפניו משהו שמעולם לא ראיתי קודם. אתה חייב לעשות את זה, אמרתי, מזועזעת. לא יכולתי לדמיין מישהו נותן פקודה לביל. אבל חומד, אני לא רוצה ללכת לפגוש את אריק. ראיתי שזה ממש לא משנה. מהו, הסנדק של הערפדים? שאלתי, כועסת וספקנית. הוא הציע לך הצעה שלא יכולת לסרב לה? הוא זקן ממני, יותר חשוב, הוא חזק יותר. אף אחד לא יותר חזק ממך, קבעתי. הלוואי והיא צודקת. אז הוא המושל של מחוז ערפדים 10 או משהו? כן, משהו כזה. ביל תמיד היה שתקן, בכל הנוגע לאופן בו ערפדים ניהלו את ענייניהם. זה היה בסדר מצידי, עד עכשיו. מה הוא רוצה? מה יקרה לי אם אני לא אבוא? ביל פשוט דילג מעל השאלה הראשונה. הוא ישלח מישהו, או כמה, להביא אותך. ערפדים אחרים. כן, עיניו של ביל היו אטומות, בוהקות בשוני שלו, חומות ועשירות. ניסיתי לחשוב על זה. לא הייתי רגילה לקבל פקודות. לא הייתי רגילה לחוסר ברירות. לקח לגולגולת האהבה שלי כמה דקות להעריך את המצב. אז אתה תרגיש מחויב להילחם בהם. כמובן, את שלי. שוב השלי הזה. נראה שהוא באמת התכוון לזה. בחיי שהתחשק לי להתבחין, אבל ידעתי שזה לא יועיל. אני מניחה שאני חייבת ללכת, אמרתי. מנסה לא להישמע מרירה. זו פשוט שחיתה. סוכי, ערפדים הם לא כמו בני אדם. אריק משתמש באמצעים הטובים ביותר להשיג את המטרה שלו, שהיא להביא אותך לשרברפורט. הוא לא היה צריך להסביר את כל זה, אני הבנתי. טוב, אני מבינה את זה עכשיו, אבל אני שונאת את זה. אני בין הפטיש לסדן, בשביל מה הוא רוצה אותי בכל מקרה? תשובה ברורה קפצה הישר אל תוך ראשי, והבטתי בביל מבועטת. או, לא, אני לא אעשה את זה. הוא לא ישכב איתך או ינשוך אותך, לא לפני שיהרוג אותי. פניו הקורנים של ביל איבדו כל שריר של קרבה, והפכו זרים לחלוטין. והוא יודע את זה, אמרתי בהיסוס, אז חייבת להיות סיבה אחרת לזה שהוא רוצה אותי בשרברפורט. כן, הסכים ביל, אבל אני לא יודע מהי. טוב, אם אין לזה קשר לקסמים הגופניים שלי, או לאיכות הלא רגילה של הדם שלי, זה בטח קשור למוזרות הקטנה שלי. המתת שלך. בטח, אמרתי, קולי נוטף סרקזם. המתת היקרה שלי. כל הכעס שחשבתי שהסרתי מכתפיי, התיישב שם מחדש כמו גורילה במשקל 200 קילו. ופחדתי עד מוות. תהיתי איך ביל מרגיש. פחדתי אפילו יותר לשאול את זה. מתי? שאלתי במקום זאת. מחר בלילה. אני מניחה שזה הצד השלילי שבזוגיות לא מסורתית. והייתי מעבר לכתפו של ביל בהתפה של נייר הקיר שסבתא שלי בחרה 10 שנים לפני כן. הבטחתי לעצמי שאם אעבור את זה, אבחר נייר קיר חדש. אני אוהב אותך. קולו היה לחישה בלבד. זו לא הייתה אשמתו של ביל. גם אני אוהבת אותך, אמרתי. הייתי חייבת לעצור בעצמי מלהתחנן. בבקשה, אל תיתן להרפד הרע לפגוע בי. בבקשה, אל תיתן להרפד לאנוס אותי. אם אני הייתי בין הפטיש לסדן, ביל היה שם כפליים. לא יכולתי אפילו להתחיל להעריך את השליטה העצמית שהוא הפעיל, או שהוא באמת היה רגוע. האם הרפד יכול לעמוד בפני כאב וחוסר אונים מהסוג הזה, בלי שום זעזוע פנימי? חיפשתי בפניו. הקווים הצלולים והמוכרים והאור הלבן העמום, הקשתות הכאות של הגבות והקו הגאה של הפו. הבחנתי שניביו של ביל היו שלופים רק במקצת, וזעם ותשוקה גרמו להם לצאת לחלוטין. הלילה, אמר סוכי, ידיו החלו לדרבן אותי לשכב לידו. מה? הלילה, אני חושב שאת צריכה לשתות ממני. הביתי את פניי, איכס, אתה לא תצטרך את כל הכוח שלך למחר בלילה? אני לא פצועה. איך הרגשת מאז ששתית ממני? מאז שהכנסתי לתוכך את הדם שלי? הרהרתי בזה. טוב, הודיתי. האם היית חולה? לא, אבל אני כמעט אף פעם לא חולה. הייתה לך יותר אנרגיה? שלא לקחת אותה בחזרה, אמרתי בחריפות. אבל הרגשתי את שפתיי מתקלות מעלה בחיוך קטן. האם היית חזקה יותר? אני, כן, אני מניחה שכן. הבנתי בפעם הראשונה כמה יוצא דופן זה היה, שנסעתי פנימה כיסא חדש, בעצמי, שבוע לפני כן. האם היה לך קל יותר לשלוט בכוח שלך? כן, באמת שמתי לב לזה. פתרתי את זה כתוצאה של העובדה שהייתי רגועה יותר. אם תשתי ממני הלילה, מחר בלילה יהיו לך יותר משאבים. אבל אתה תהיה חלש יותר. אם לא תקחי הרבה, אני אפצה על זה במהלך היום כשאשן. ואולי אצטרך למצוא מישהו אחר לשתות ממנו מחר בלילה לפני שנלך. פניי התמלו בכאב. לחשוד שהוא עושה את זה, ולדעת שהוא עושה את זה, היו שני דברים שונים. סוכי, זה בשבילנו. שום סקס עם מישהי אחרת, אני מבטיח לך. אתה באמת חושב שכל זה הכרחי? אולי הכרחי, לכל הפחות מועיל, ואנחנו זקוקים לכל העזרה שאנחנו יכולים לקבל. או, בסדר, איך אנחנו עושים את זה? היה לי רק זיכרון מעורפל ביותר מהלילה שבו הכו אותי, ושמחתי מזה. הוא הביט בי במבט בוחן. קיבלתי את הרושם שהוא משועשע. את לא מתרגשת, סוכי? מלשתות את הדם שלך? תסלח לי, אבל זה לא עושה לי את זה. הוא הניד בראשו, כאילו שזה היה מעבר להבנתו. אני שוכח, אמר בפשטות. אני שוכח איך זה להיות אחרת. תעדיפי צוואר, פרק יד, מפסע? לא מפסע, אמרתי בחיפזון. אני לא יודעת, ביל, איכס, מה שלא יהיה. צוואר, אמר. תשכבי מעליי, סוכי. זה כמו סקס. זו הדרך הקלה ביותר. אז עליתי עליו, והנחתי את עצמי עליו בעדינות. התחושה הייתה מוזרה מאוד. זאת הייתה תנוחה שהשתמשנו בה לאהבה, ולא לשום דבר אחר. תנשכי, סוכי, לחש. אני לא יכולה לעשות את זה, מחיתי. תנשכי, או שאני אאלץ להשתמש בסכין. השיניים שלי לא חדות כמו שלך. אין חדות מספיק, אני אפגע בך. הוא צחק בדממה. הרגשתי את החזה שלו נע מתחתי. להזזל נשמתי. ומחשלת את עצמי, נשכתי את צווארו. עשיתי עבודה טובה, כי לא היה שום היגיון בלהעריך את זה. הרגשתי את הטעם המתחתי של הדם בפי. ביל נענק ברכות, וידיו ליטפו את גבי, והמשיכו למטה. אצבעותיו מצאו אותי. השתנקתי באלם. שתי, אמר בחספוס, ומצצתי חזק. הוא נענק בקול רם יותר, עמוק יותר, ואני הרגשתי אותו נלחץ כלפיי. גל של שיגעון עבר בי, ונצמדתי אליו כמו הלוקה. והוא נכנס אליי והתחיל לנוע, ידיו אוחזות עכשיו בעצמות האגן שלי. שתיתי וראיתי חזיונות, חזיונות שבכולם רקע חשוך, של דברים לבנים יוצאים מהאדמה ויוצאים לצוד, הריגוש שבריצה ביער, הטרף מתנשף לפניהם, וההתרגשות שבפחד שלו. מרדף, רגליים תופפות, שומעת את פריטת הדם דרך אורקיי הנרדפים. ביל השמיע קול ממעמקי החזה שלו והתאבק בתוכי. הרמתי את ראשי מצווארו, וגל של עונג אפל סחף אותי משם. זה היה די אקוטי בשביל מלצרית טלפתית מצפון לואיזיאנה. תשע. למחרת התכוננתי לקראת השקיעה. ביל אמר שהוא הולך לשתות במקום כלשהו לפני שנלך. ועד כמה שהרעיון הרגיז אותי, הייתי חייבת להסכים שזה הגיוני. הוא גם צדק בנוגע לאיך שהרגיש, אחרי תוספת הוויטמינים הלא רשמית שלי בלילה לפני כן. הרגשתי מעולה. הרגשתי חזקה מאוד, דרוכה מאוד, מאוד זריזת מחשבה. ובאופן מוזר מאוד, גם הרגשתי יפה מאוד. מה אלבש לקראת הרעיון הפרטי שלי עם הארבד? לא רציתי להיראות כאילו אני מנסה להיות סקסית, אבל גם לא רציתי להביך את עצמי וללבוש שקים חסרי צורה. כנראה שמכנסי ג'ינס כחולים הם התשובה, כמו שהיו לעתים קרובים מאוד. נעלתי סנדלים לבנים ולבשתי חולצה כחולה בהירה עם צווארון נמוך. לא לבשתי אותה מאז שהתחלתי להתראות עם ביל, כי היא חשפה את סימני הניבים שהשאיר עליי. אבל הבעלות של ביל עליי, הנחתי, לא יכולה לקבל שום חיזוק מיותר הלילה. בגלל שזכרתי את השוטר שבדק את צווארי בפעם הקודמת, דחפתי צעיף לתיק שלי. חשבתי שוב והוספתי שרשרת מכסף. סירקתי את צערי, שנראה בהיר יותר בשלושה גוונים לפחות, ונתתי לו להתנחשל על גבי. כשכבר ממש נאבקתי במחשבה על ביל עם מישהי אחרת, הוא דפק בדלת. פתחתי אותה ועמדנו מביטים אחד בשני למשך דקה. לשפתיו היה יותר צבע מהרגיל, אז הוא עשה את זה. נשכתי את שפתיי כדי למנוע מעצמי לומר משהו. באמת השתנית, אמר קודם כל. נראה לך שמישהו אחר יוכל לשים לב? קיוויתי שלא. אני לא יודע, הוא הושיט את ידו והלכנו אל המכונית שלו. הוא פתח את הדלת שלי, ואני התחככתי בו כדי להיכנס פנימה. גופי התקשח. מה קרה? שאל לאחר רגע. שום דבר, אמרתי, מנסה לשמור על קולי אחיד, התיישבתי במושב הנוסע, ובאיתי הישר קדימה. אמרתי לעצמי שבאותה עמידה אני יכולה להתרגז על הפרה שסיפקה לו את ההמבורגר שלו, אבל איכשהו הדימוי פשוט לא עבד. הריח שלך שונה, אמרתי אחרי שהיינו בכביש המהיר כמה דקות. נסענו בשממה כמה דקות. עכשיו את יודעת איך אני ארגיש אם אריק ייגע בך, אמר לי. אבל אני חושב שאני ארגיש גרוע יותר, כי אריק ייהנה לגעת בך, ואני לא ממש נהניתי מהשתייה שלי. הנחתי שזו לא הייתה אמת גמורה, מוחלטת. אני יודעת שאני תמיד נהנית לאכול, גם אם לא מגישים לי את המנה האהובה עליי, אבל הערכתי את הכוונה. לא דיברנו הרבה. שנינו דאגנו בנוגע למה שעמד בפנינו. הגענו מהר מדי וחנינו שוב בפנטזיה, אבל הפעם מאחור. כשביל החזיק את דלת המכונית פתוחה, נאלצתי להילחם בדחף להיצמד למושב ולסרב לצאת. מרגע שגרמתי לעצמי להגיח, היה לי מאבק נוסף ברצון האז שלי להתחבא מאחורי ביל. השמעתי סוג של ענקה, לקחתי את זרוע של ביל וצעדנו לעבר הדלת, כאילו שאנחנו הולכים למסיבה שציפינו לה בעונג. ביל הביט בי באישור. נלחמתי בדחף להזעיף עליו פנים. הוא דפק על דלת המתכת, שעליה היה כתוב פניטזיה. היינו בסמטת שירות ומשלוחים שעברה מאחורי כל החנויות, ברצועת הקניות הקטנה. כמה מכוניות אחרות חנו שם, ביניהן מכונית הספורט האדומה ונטולת הגג של אריק. כל כלי הרכב היו יקרים. לא תצליח למצוא ערפד נוהג בפורט פיאסטה. ביל נקש. שלוש נקישות מהירות ושתיים איטיות יותר. נקישת הערפדים הסודית אני מניחה. אולי אסכה ללמוד את לחיצת היד הסודית. הערפדה הבלונדינית היפהפייה פתחה את הדלת. הנקבה שהייתה ליד השולחן עם אריק, כשהיינו בבר בפעם הקודמת. היא זזה הצידה כדי לתת לנו להיכנס, מבלי לומר מילה. אילו ביל היה אנושי, הוא היה מוחק כנגד החוזק שבו החזקתי את ידו. הנקבה הייתה לפנינו מהר מכפי שעיניי יכלו לראות, ואני הופתעתי. ביל לא הופתע כלל, כמובן. היא הובילה אותנו דרך אזור אחסון, שהיה דומה באופן מטריד לזה של מרלוץ, ולתוך מסדרון קטן. נכנסנו דרך הדלת שהייתה מימיננו. אריק היה בחדר הקטן, שולט עליו בנוכחותו. ביל לא בדיוק קרא כדי לנשק את ידו, אבל הוא כן קד בצורה עמוקה למדי. היה עוד ערפד בחדר, הברמן, צל ארוך. הוא נראה נהדר הערב, בחולצה צמודה ומכנסי מרימי משקולות אדוקים, הכל בירוק כהה. ביל, סוכי, אריק בירך אותנו. ביל, אתה וסוכי מכירים את צל ארוך. סוכי, את זוכרת את פם. פם הייתה הנקבה הבלונדינית, וזה ברוס. ברוס היה בן אדם, האדם הכי מפוחד שראיתי בחיי. בהחלט הזדהיתי עם זה. ברוס היה בגיל העמידה ובעל קרס, עם שיער כהה ומקריח, שהתפתל בגלים נוקשים על הקרקפת שלו. הייתה לו פימה ופה קטן. הוא לבש חליפה נחמדה בצבע בייז', חולצה לבנה ועניבה עם פסים חומים וכחולים. הוא הזיע מאוד. הוא ישב בכיסא ישר מעבר לשולחן של אריק. כמובן שאריק היה בכיסא השליט. פעם וצל ארוך עמדו ליד הקיר מול אריק ליד הדלת. ביל תפס את מקומו לידם, אבל כשזזתי כדי להצטרף אליהם, אריק דיבר שוב. סוכי, תקשיבי לברוס. עמדתי שם בואה בברוס למשך שנייה, מחכה שידבר. עד שהבנתי למה אריק מתכוון. למה בדיוק אני מקשיבה? שאלתי, יודעת שקולי היה חד. מישהו מעל בנו, גנב בערך 60,000 דולר, הסביר אריק. וואו, למישהו ממש הייתה משלת מוות. ובמקום לענות או להרוג את כל העובדים האנושיים שלנו, חשבנו שאולי תציצי במחשבותיהם ותספרי לנו מי זה היה. הוא אמר לענות או להרוג באופן רגוע, באותה צורה שבה אני הייתי מבחינה בין שני סוגי בירה. ואז מה תעשה? שאלתי. אריק נראה מופתע. מי שזה לא היה, יחזיר לנו את הכסף שלנו, אמר בפשטות. ואז, עיניו הכחולות הגדולות הצטמצמו כשבאה בי. מה, אם נוכל להביא הוכחה לפשע, נסגיר את הנאשם למשטרה. אמר חלקות. שקרן. אני אעשה איתך עסק, אריק, אמרתי. לא טורחת לחייך. קסם אישי לא עבד על אריק, והוא היה רחוק מכל תשוקה לקפוץ עליי. כרגע. הוא חייך בסלחנות. איזה עסק בדיוק, סוכי? אם באמת תסגיר את האשם למשטרה, אני אעשה את זה בשבילך שוב מתי שתרצה. אריק זקר גבה. כן, אני יודעת שאני בטח אצטרך לעשות את זה בכל מקרה, אבל לא יהיה עדיף אם אני אבוא מרצון, אם לא יהיה לנו אמון אחד בשני. התחלתי להזיע. לא יכולתי להאמין שאני מנהלת מסע ומתן עם מרפד. אריק ממש נראה כאילו הוא חושב על זה, ופתאום הייתי במחשבותיו. הוא חשב שהוא יכול לגרום לי לעשות מה שרצה, בכל מקום, בכל זמן, רק באמצעות איום על ביל או איזשהו בן אדם שאני אוהבת. אבל הוא רצה להשתלב, לשמור על עצמו בצד החוק עד כמה שיוכל. לשמור על יחסיו עם בני האדם גלויים והוגנים, לפחות עד כמה שיחסי ערפדים בני אדם יכולים להיות. הוא לא רצה להרוג אף אחד שהוא לא היה חייב להרוג. זה היה כמו להיזרק בפתאומיות אל תוך בור מלא נחשים, נחשים קרים, נחשים קטלניים. זה היה רק הבזק, פיסה של מחשבה בערך. אבל זה השאיר אותי להתמודד עם מציאות חדשה לגמרי. חוץ מזה, אמרתי במהירות, לפני שיוכל לראות שהייתי בתוך ראשו, עד כמה אתה בטוח שהגנב הוא בן אנוש? גם פם וגם צל ארוך נעו בפתאומיות, אבל אריק הציף את החדר בנוכחותו, מצווה אליהם לחדול. זה רעיון מעניין, אמר. פם וצל ארוך הם השותפים שלי בבר הזה. ואם אף אחד מבני האדם אינו אשם, אני מניח שנצטרך לבדוק אותם. רק מחשבה, אמרתי בהכנעה. ואריק הביט בי בעיניים הכחולות, הקרחניות, של ישות שבקושי זכרה איך זה להיות אנושית. תתחילי עכשיו עם האיש הזה, ציווה. קראתי ליד כיסאו של ברוס, מנסה להחליט איך להמשיך. מעולם לא ניסיתי לגבוע כללים למשהו שהיה די אקראי. מגע יעזור, מגע ישיר הבהיר את התקשורת כביכול. אחזתי בזרועו של ברוס, גיליתי שזה אישי מדי ומיוזם מדי, והרמתי את חפת השרבול שלו. לקחתי בעלות על מפרק ידו. הבטתי אל תוך עיניו הקטנות. לא לקחתי את הכסף, מי לקח אותו? איזה טיפש מטורף יסכן אותנו בצורה כזאת? מה ליליאן תחשוב אם יהרגו אותי? ובובי והתר? למה אני עובד בשביל ערפדים בכל מקרה? זאת תאוות בצע מוחלטת, ואני משלם על זה. אלוהים, אני לעולם לא אעבוד בשביל הדברים האלה שוב. איך המשוגעת הזאת תגלה מי לקח את הכסף המזוין? למה היא לא עוזבת אותי? האם גם היא ערפדה או איזשהו שד? העיניים שלה כל כך מוזרות. הייתי צריך לגלות מוקדם יותר שהכסף חסר, ולגלות מי לקח אותו לפני שבכלל אמרתי משהו לאריק. לקחת את הכסף? התנשפתי, למרות שהייתי בטוחה שאני כבר יודעת את התשובה. לא, נענק ברוס. זה הזורמת על פניו ומחשבותיו, תגובותיו לשאלה, אישרו את מה שכבר שמעתי. אתה יודע מי כן? הלוואי. עמדתי, פניתי אל אריק, נדתי בראשי. לא הבחור הזה, אמרתי. פם לפתה את ברוס המסכן החוצה, הכניסה את הנחקר הבא. המועמדת שלי הייתה מלצרית, לבושה בשחור מתנפנף עם המון מחשוף לרעבה. השיער הבלונדיני האדמוני המרופט שלה הסתרך על גבה. כמובן, עבודה בפנטזיה היא משרת חלומות בשביל דופקת ערפדים, ולבחורה הזאת היו צלקות שהוכיחו שהיא נהנתה מהבונוסים האלו. היא הייתה מספיק בטוחה בעצמה כדי לגחך אל אריק, מטופשת מספיק בשביל להתיישב בכיסא בביטחון כלשהו, אפילו בשביל להצליב את רגליה כמו שרון סטון. היא כפתה. היא הופתעה לראות ערפד זר ואישה חדשה בחדר, ולא הייתה מרוצה מהנוכחות שלי, למרות שביל גרם לה ללקק את השפתיים. היי חמוד, אמרה לאריק, והחלטתי שכנראה אין לה שום דמיון בכלל. ג'ינג'ר, תעני לשאלות של האישה הזו, אמר אריק. קולו היה כמו קיר לבנים, שטוח ונוקשה. נראה שג'ינג'ר מבינה בפעם הראשונה שזה הזמן להיות רצינית. הפעם היא הצליבה את קרסוליה, ישבה כשידיה על ירחיה, ולבשה ארשת נוקשה. כן, אדון, אמרה, וחשבתי שאני עומדת להקיא. היא נופפה אליי ביד, מצווה כאילו אומרת, התחילי, משרתת ערפדים המיטה. הושטתי יד אל מפרק היד שלה, והיא העיפה אותה. אל תגיעי בי, אמרה, כמעט נושפת. זו הייתה תגובה קיצונית כל כך, עד שהערפדים התמתחו. הרגשתי את הפצפוץ הזה באוויר. פם, החזיקי את ג'ינג'ר שלא תזוז, ציווה אריק. ופם הופיע מאחורי כיסאה של ג'ינג'ר בדממה, נשענת קדימה, ומניחה את ידיה על החלק העליון בזרועותיה של ג'ינג'ר. אפשר היה לדעת שג'ינג'ר נאבקה קצת, כי ראשה זז, אבל פם החזיקה את פלג הגוף העליון שלה באחיזה שהשאירה את גופה של הנערה חסר תנועה לחלוטין. האצבעות שלי הקיפו את פרק היד שלה. לקחת את הכסף, שאלתי, בואה אל תוך עיניה החומות, התפלות של ג'ינג'ר. היא צרכה, צריכה ארוכה ורמה. היא התחילה לקלל אותי. הקשבתי לכאוס שבמוחה הקטן של הנערה. זה היה כמו לנסות לצעוד באזור מופגז. היא יודעת מי לקח את הכסף, אמרתי לאריק. ג'ינג'ר השתתקה למרות שהיא התייפחה. היא לא יכולה לומר את השם, אמרתי להרפד הבלונדיני. הוא נשך אותה. נגעתי בצלקות שעל צווארה של ג'ינג'ר, כאילו שהיה צורך בהדגמה. זה סוג כלשהו של כפייה, חזרתי אחרי שניסיתי שוב. היא לא יכולה אפילו לדמיין אותו. היפנוזה, העירה פם. קרבתה לנערה המפוחדת, גרמה לניבים של פם להישלף. הרפד חזק. תביאו את החברה הכי טובה שלה, הצעתי. ג'ינג'ר רעדה כעלה נידף, מרוב שהמחשבות שנכפה עליה שלא לחשוב, ניסו לפרוץ החוצה מהארון הנעול שלהן. היא צריכה להישאר או ללכת? פם שאלה אותי ישירות. שתלך, זה רק יפחיד מישהו אחר. שקעתי בזה כל כך. שקעתי בלהשתמש ביכולת המוזרה שלי באופן גלוי, עד שלא הבטתי בביל. הרגשתי שאם הביט בו, זה יחליש אותי בצורה כלשהי. ידעתי איפה הוא, שהוא בצל ארוך לא זזו מאז שהחקירה התחילה. פם גררה משם את ג'ינג'ר הרועדת. אני לא יודעת מה היא עשתה עם המלצרית, אבל היא חזרה עם מלצרית אחרת לבושה באותו הסגנון. שמה של האישה הזאת היה בלינדה, והיא הייתה מבוגרת וחכמה יותר. לבלינדה היו שיער חום, משקפיים, והפה הזועף הסקסי ביותר שראיתי מימיי. בלינדה, עם איזה ערפדים ג'ינג'ר הלכה? אריק שאל חלקות, ברגע שבלינדה התיישבה ואני נגעתי בה. למלצרית היה מספיק שכל לקבל את התהליך בשלווה, מספיק אינטליגנציה להבין שהיא חייבת להיות כנה. כל מי שהסכים לקחת אותה, אמרה בלינדה בבוטות. ראיתי תמונה במוחה של בלינדה, אבל היא הייתה חייבת לחשוב על השם. מי מאלו שכאן? שאלתי פתאום. ואז השם היה בידיי. עיניי חיפשו את הפינה שבה עמד לפני שיכולתי לפתוח את הפה. ואז הוא היה עליי, צל ארוך, מנטר מעל הכיסא שהחזיק את בלינדה, כדי לנחות עליי כשהשתופפתי לפניה. נדחפתי אחורה אל תוך השולחן של אריק, ורק זרועותיי המורמות הצילו אותי מהשיניים שלו, שכמעט ננעצו בגרון שלי, כמעט ושיסעו אותו. הוא נשך את הזרוע שלי בפראות, ואני צרחתי. לפחות ניסיתי לצרוח, אבל היה בי כל כך מעט אוויר מהחבטה, עד שזה נשמע כמו כל חנק מבוהל. הייתי מודעת רק לדמות הכבדה שמעליי ולכאב בזרועי, לפחד שהרגשתי. לא חששתי שהמקקים יהרגו אותי, עד שהיה כמעט מאוחר מדי. אבל הבנתי שכדי למנוע מהשם שלו לעזוב את שפתיי, צל ארוך היה מוכן להרוג אותי מיד. וכששמעתי את הצליל הנורא, והרגשתי את גופו נלחץ אל גופי בחוזקה רבה יותר, לא היה לי שום מושג מה קורה. יכולתי לראות את עיניו מעל החלק העליון של הזרוע שלי. הן היו רחבות, חומות, משוגעות, קפואות. פתאום הן קעו, ונראו כמעט משותחות. דם זרם מפיו של צל ארוך, שוטף את זרועי. הוא זרם אל תוך פי הפתוח, ואני נחנקתי. שיניו הרפו ופניו שקעו פנימה. הם התחילו להתכמת. עיניו הפכו לבריכות צמיגות. חופנים מסערו השחור האבות נפלו על הפנים שלי. הייתי עמומה מכדי לזוז. ידיים אחזו בכתפיי והתחילו למשוך אותי החוצה, מתחת לגופה המתפוררת. דחפתי ברגליי כדי לסגת לאחור מהר יותר. לא היה ריח, אבל היה לכלוך שחור ודביק, והאימה התאורה והגועל שבלצפות בצל ארוך מתפורר במהירות מדהימה. יתד היה נעוץ בגף שלו. אריק עמד מתבונן כמו כולנו, אבל בידו היה פטיש עץ. ביל היה מאחוריי, אחרי שמשך אותי מתחת לצל ארוך. פם עמדה ליד הדלת, ידה אוחזת בזרועה של בלינדה. המלצרית נראתה מעורערת, כמו שאני בטח נראיתי. אפילו הלכלוך התחיל להיעלם באשן. כולנו עמדנו כפויים עד שענן האשן האחרון נעלם, והמרבד היה מין סימן חריכה. תצטרך להשיג שטיחון, אמרתי משום מקום. באלוהים, לא יכולתי לסבול יותר את הדממה. הפה שלך מלא דם, אמר אריק. הניבים של כל הערפדים היו שלופים לחלוטין. הם היו נרגשים למדי. הוא דימם עליי. האם בלט מהדם? סביר להניח, מה זה אומר? נחכה ונראה, אמרה פם. קולה היה אפל וצרוד. היא הביטה בבלינדה באופן שהיה גורם לי להיות עצבנית בהחלט, אבל באופן לא יאומן. בלינדה נראתה מתפארת. בדרך כלל, המשיכה פם, עיניה על שפתיה הזועפות של בלינדה, אנחנו שותים מבני אדם, ולא להפך. אריק הביט בי בעניין, אותו סוג של עניין שפם הראתה בבלינדה. איך דברים נראים לך עכשיו, סוכי? הוא שאל בקול חלק כל כך, עד שלעולם לא הייתי חושבת שהוא בדיוק הוציא להורג חבר ותיק. איך דברים נראו לי באמת? בהירים יותר. קולות היו צלולים יותר, ויכולתי לשמוע טוב יותר. רציתי להסתובב ולהביט בביל, אבל פחדתי להסיר את מבטי מאריק. טוב, אני מניחה שביל ואני נלך עכשיו, אמרתי, כאילו ששום מהלך אחר לא היה אפשרי. עשיתי מה שרצית בשבילך, אריק, ועכשיו אנחנו יכולים ללכת. שום נקמה בג'ינג'ר ובלינדה וברוס, בסדר? הסכמנו. התחלתי ללכת לכיוון הדלת בביטחון שממש לא הרגשתי. אני בטוחה שאתה צריך ללכת לראות מה קורה בבר, אה? מי מערבב משקאות הערב? יש לנו מחליף, אריק אמר בפיזור נפש, עיניו לא עוזבות את צווארי לרגע. הריח שלך שונה, סוכי, מלמל, צועד צעד אחד קרוב יותר. טוב, תזכור עכשיו, אריק, היה לנו הסכם, הזכרתי לו, החיוך שלי רחב ומתוח, קולי נוקש מרוב עליזות. ביל ואני הולכים עכשיו הביתה, כן? הסתכנתי בהצצה ארוכה אל ביל. ליבי שקע. עיניו היו פעורות לרווחה, לא ממצמצות. שפתיו משוחות לאחור ברטינה דוממת, כדי לחשוף את ניביו השלופים. אישוניו היו מורחבים להפלי. הוא בא באריק. פם, זוזי מהדרך, אמרתי, בשקט ובחדות. ברגע שדעתה של פם הוסחה מתאוות הדם שלה, היא העריכה את המצב במבט אחד. היא פתחה את דלת המשרד לרווחה, וכיוונה דרכה את בלינדה. היא עמדה לצד הדלת כדי להוביל אותנו החוצה. תקריאי לג'ינג'ר, הצעתי, וההיגיון שבדבריי חדר דרך ערפל התשוקה שלה. ג'ינג'ר קראה בצרידות, והנערה הבלונדינית מעדה דרך דלת במורד המסדרון. אריק רוצה אותך, אמרה לה פם. פניה של ג'ינג'ר נדלקו, והיא הייתה בתוך החדר, והתחככה בו מהר כמעט כמו ערפד. אריק השפיל מבטו לעבר ג'ינג'ר, כאילו התעורר מחישוף, כשהיא העבירה את ידיה על החזה שלו. כשהתכופף לנשק אותה, הביט בי אריק מעל לראשה. אם אראה אותך שוב, אמר, ואני משכתי את ביל מחוץ לדלת במהירות הבזק. ביל לא רצה ללכת, זה היה כמו לסחוב בול עץ, אבל ברגע שהיינו בחוץ במסדרון, נראה שהוא קצת יותר מודע לצורך לעוף משם, ומיירנו מפנטזיה אל המכונית של ביל. הבטתי על עצמי, הייתי מוכתמת בדם ומקומטת, והריח שלי היה מוזר. איכס. הבטתי בביל כדי לחלוק איתו את הגועל שהרגשתי, אבל הוא הביט בי במבט שאי אפשר לטעות בו. לא אמרתי בחוזקה, אתה תניע את המכונית ונעוף מכאן, לפני שכל דבר אחר יקרה, ביל קומפטון. אני אומרת לך חד וחלק, אין לי מצב רוח. הוא עץ מעבר למושב לכיווני, זרועותיו אוספות אותי, לפני שיכולתי לומר משהו אחר. אז פיו היה על שלי, ואחרי שנייה, לשונו החלה ללקק את הדם מפניי. הייתי ממש מפוחדת, גם כעסתי נורא. תפסתי את אוזניו ומשכתי את ראשו הרחק משלי, בכל גרם של כוח שהיה בי. מה שהתברר כהרבה יותר ממה שחשבתי שיש. העיניים שלו עדיין נראו כמו מערות, שבמעמקיהן כיננו רוחות רפאים. ביל, צבחתי, ניירתי אותו, צא מזה! לאט לאט, אישיותו זלגה שוב אל תוך עיניו. הוא פלט אנחה רועדת. הוא נשק אותי בכלילות על שפתיי. בסדר, אנחנו יכולים ללכת הביתה עכשיו, שאלתי, מבוישת מכך שקולי נשמע כל כך רוטט. בטח, הוא לא נשמע יציב כל כך בעצמו. זה היה כמו קרישים שמריחים דם, שאלתי, אחרי 15 דקות של נסיעה דוממת, שכמעט הוציאה אותנו משרברפורט. אנלוגיה טובה. הוא לא היה צריך להתנצל, הוא עשה מה שהטבע הכתיב לו, עד כמה שהערפדים היו טבעיים. הוא לא טרח להתנצל. די הייתי נהנית לשמוע התנצלות. אז אני בצרות, שאלתי לבסוף. השעה הייתה 2:00, וגיליתי שהשאלה לא הטרידה אותי כפי שהייתה צריכה להטריד. אריק יתפוס אותך במילה, אמר ביל. אם הוא יעזוב אותך בשקט באופן אישי, אני לא יודע. הלוואי. אבל קולון אדם. זו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את ביל מייחל למשהו. $60,000 זה לא הרבה כסף בשביל ערפד, אני בטוחה, ציינתי. נראה שלכולם יש המון כסף. ערפדים גם שודדים את הקורבנות שלהם, כמובן, אמר ביל בנימה עניינית. בהתחלה אנחנו לוקחים את הכסף מהגופה. מאוחר יותר, כשאנחנו מנוסים יותר, אנחנו יכולים להפעיל מספיק השפעה כדי לשכנע את בן האדם לתת לנו כסף מרצונו, ואז לשכוח שזה אי פעם קרה. חלק מאיתנו סוחרים מנהלי כספים, חלק מאיתנו נכנסים לעסקי נדלן, חלק מאיתנו חיים על הריבית מההשקעות שלנו. אריק ופם נכנסו כשותפים בבר. אריק שם את רוב הכסף, פם את השאר. הם הכירו אצל ארוך 100 שנה, והם שכרו אותו בתור ברמן. הוא בגד בהם. למה לא לגנוב מהם? כנראה שהייתה לו איזושהי השקעה שהוא נזקק לאון בשבילה, אמר ביל בפיזור נפש, והוא ניסה להשתלב. הוא לא היה יכול סתם ללכת ולהפנט מנהל בנק כדי לגרום לו לתת לו כסף, ואז להרוג אותו. אז הוא לקח אותו מאריק. אריק לא היה מסכים להלוות לו את הכסף? אילו צל ארוך לא היה גאה מכדי לבקש כן, אמר ביל. הייתה לנו עוד שתיקה ארוכה. לבסוף אמרתי, אני תמיד חושבת שהערפדים חכמים יותר מבני אדם, אבל הם לא, אה? לא תמיד הסכים. כשהגענו לשולי בונטון, ביקשתי מביל להוריד אותי בבית. הוא הביט בי מזווית העין, אבל לא אמר כלום. אולי הערפדים כן חכמים יותר מבני אדם אחרי הכל. עשר. למחרת, כשהתכוננתי לצאת לעבודה, הבנתי שלגמרי נמאס לי מהערפדים כרגע. אפילו מביל. הייתי מוכנה להזכיר לעצמי שאני אנושית. הצרה הייתה שהייתי חייבת לשים לב לכך שאני אנושית, אבל שונה. זה לא היה שום דבר רציני. אחרי האירוי הראשון מדמו של ביל, בלילה שבו המקקים עיקו אותי, הרגשתי שהחלמתי, בריאה חזקה יותר, אבל לא שונה באופן בולט, אולי יותר טוב, סקסית. אחרי הלגימה השנייה שלי מדמו של ביל, הרגשתי ממש חזקה. והייתי אמיצה יותר, כיוון שהיה לי יותר ביטחון. הרגשתי יותר בטוחה במיניות שלי ובכוח שלה. היה ברור למדי שהתמודדתי עם הנכות שלי ביותר ביטחון עצמי ויכולת. הלגימה שלי מאדם של צל ארוך הייתה טעונה. בבוקר הבא, כשהבטתי במראה, שיניי היו לבנות יותר וחדות יותר. השיער שלי נראה בהיר וחיוני יותר, ועיניי היו בהירות יותר. נראיתי כמו נערת פרסומת של היגיינה טובה, או איזושהי מטרה בריאותית, כמו לקיחת ויטמינים או שתיית חלב. הנשיכה הפראית שבזרועי, הנשיכה האחרונה עלי האדמות של צל ארוך הבנתי, לא נרפאה לחלוטין, אבל בהחלט הייתה בדרך לשם. התיק שלי נפל, וכשהרמתי אותו, הכסף הקטן התגלגל אל מתחת לספה. הרמתי צד אחד של הספה ביד אחת, בזמן שאספתי את המטבעות בשנייה. וואו! הזדקפתי ונשמתי עמוקות. לפחות אור השמש לא הכאיב לעיניי, ולא רציתי לנשוך כל אדם שראיתי. נהניתי מהטוסט של ארוחת הבוקר שלי, במקום להשתוקק למיץ עגבניות. לא הפכתי להרפדה. אולי הייתי סוג של אדם מתוגבר? אין ספק שהחיים היו פשוטים יותר, כשלא יצאתי עם אף אחד. כשהגעתי למרלוץ, הכל היה מוכן מלבד הלימונים והליים שהיה צריך לפרוס. הגשנו את הפירות גם עם משקאות מעורבבים וגם עם תה. והוצאתי את קרש החיתוך וסכין חד. לפייט קשר את הסינר שלו כשהוצאתי את הלימונים מהמקרר. הבהרת את השיער שלך, סוכי? הנדתי בראשי, מתחת לעטיפת הסינר הלבן, לפייט היה סימפוניה של צבעים. הוא לבש חולצה צמודה בצבע פוקסיה, מכנסי ג'ינס גולים כהים, סנדלי אצבע אדומים, והייתה לו איזושהי צללית בצבע פטל. הוא לגמרי נראה בעיר יותר, אמר בספקנות, מרים את גבותיו המסודרות. הייתי הרבה בחוץ, בשמש, הרגעתי אותו. דון אף פעם לא הסתדרה עם לפייט, לא ידעתי אם בגלל שהיה שחור, או בגלל שהיה הומו. אולי גם וגם. ארלין וצ'רלסי פשוט קיבלו את הטבח, אבל לא התאמצו להיות ידידותיות. אבל אני תמיד די חיבבתי את לפייט, כיוון שהוא ניהל את מה שבטוח היו חיים קשים בהתלהבות ובכן. השפלתי מבטי לקרש החיתוך, כל הלימונים היו ברבעים, כל פירות הליים היו פרוסים, היד שלי אחזה בסכין, והוא היה רטוב ממיץ. עשיתי את זה בלי לשים לב, בשלושים שניות בערך. עצמתי את עיניי, אלוהים. כשפקחתי אותן, לפייט בהה לסירוגין בידיים ובפנים שלי. ממי, תגידי לי שלא ראיתי את זה עכשיו, אמר ביסוס. לא ראית, אמרתי. הופתעתי לגלות שכולי היה קריר ואחיד. סליחה, אני צריכה לסדר אותם. שמתי את הפירות במיכלים נפרדים במקרר הגדול שמאחורי הבר, במקום שבו סם שמר את הבירה. כשסגרתי את הדלת, סם עמד שם, זרועותיו משולבות על חזהו, הוא לא נראה שמח. "את בסדר?" שאל. עיניו הכחולות הבוהקות סרקו אותי מלמעלה למטה. "עשית משהו עם השיער שלך?" שאל בחוסר ביטחון. צחקתי. הבנתי שהמחסום שלי החליק למקום בקלות, שזה לא היה תהליך כואב. הייתי הרבה בשמש, אמרתי. מה קרה ליד שלך? הבטתי על הזרוע הימנית שלי. כיסיתי את הנשיכה בתחבושת. כלב נשך אותי. הוא היה מחוסן? בטח. הרמתי מבטי לעבר סם, לא ממרחק רב, ונראה לי שהשיער הדקיק הזהוב מתפצפץ מאנרגיה. נראה לי שאני יכולה לשמוע את ליבו פועם. יכולתי להרגיש את אי-הוודאות שלו, את התשוקה שלו. הגוף שלי הגיב באופן מיידי. התמקדתי בשפתיו הדקות, והריח העשיר של האפטר שף שלו מילא את ריאותיי. הוא נע 5 סנטימטרים קרוב יותר. הרגשתי את הנשימה נכנסת ויוצאת מריאותיו. ידעתי שאיבר המין שלו מתקשה. ואז צ'רלסי טוטן נכנסה מהדלת הקדמית וטרקה אותה מאחוריה. שנינו התרחקנו צעד אחד מהשני. תודה לאל על צ'רלסי, חשבתי. צ'רלסי השמנמנה, טיפשה, בעלת מזג טוב, עובדת קשה. היא הייתה עובדת חלומית, נשואה לרלף, אהובה מהתיכון, שעבד באחד ממפעלי העופות. לצ'רלסי הייתה בת בכיתה י' א' ובת נשואה. צ'רלסי אהבה לעבוד בבר, כי ככה היא יכלה לצאת ולראות אנשים, והיה לה כישרון להתמודד עם שיקורים, כך שהם יצאו החוצה מבלי לריב עם איש. היי שניכם, קראה בעליזות. שערה החום הכהה, לוריאל אמר לפייט, היה משוך לאחור בדרמטיות כדי להתעלות מראשה במפל של טבעות. החולצה שלה הייתה ללא רבב, וכיסי המכנסיים הקצרים שלה בהו בנו כיוון שהיו דחוסים מדי. צ'רלסי לפשה גרביונים שחורים לגמרי ונעלה קץ, והציפורניים המלאכותיות שלה נצבעו במין צבע אדום. הבת הזו שלי בהיריון, פשוט תקראו לי סבתא, אמרה, וידעתי שצ'רלסי מאושרת כצדפה. הענקתי לה את החיבוק המצופה, וסם תפח על כתפה. שנינו שמחנו לראות אותה. מתי צפויה הלידה? שאלתי, וצ'רלסי התחילה לדבר. לא הייתי צריכה לומר דבר ב5 הדקות הבאות. אז ארלין נסחבה פנימה. איפור מכסה באופן בלתי מקצועי את הסימנים שעל צווארה, והיא הקשיבה להכל מההתחלה. פעם אחת העיניים שלי פגשו את העיניים של סם, ואחרי רגע קצר, שנינו הבטנו למקום אחר בו זמנית. לאחר מכן התחלנו להגיש לקהל הצהריים, והתקרית הסתיימה. רוב האנשים לא שותים הרבה בזמן ארוחת הצהריים, אולי בירה אחת או כוס יין. חלק נכבד פשוט שתו תה קר או מים. קהל ארוחת הצהריים הורכב מאנשים שבמקרה היו קרובים למרלוט כששעת ארוחת הצהריים הגיעה. אנשים שהיו קבועים וחשבו על זה בטבעיות, והאלכוהוליסטים המקומיים שבשבילה משקה הצהריים היה אולי השלישי או הרביעי. כשהתחלתי לקחת הזמנות, נזכרתי בתחינתו של אחי. הקשבתי כל היום וזה היה מתיש. מעולם לא ביליתי יום שלם בהקשבה. מעולם לא הורדתי את המחסום שלי לזמן ארוך כל כך. אולי זה לא כאב כמו פעם. אולי הרגשתי קרירה יותר בנוגע לדברים ששמעתי. השריף בד דירבורן ישב לשולחן עם ראש העיר, הידיד של סבתא שלי, סטרלינג נוריס. מר נוריס תפח על כתפי, נעמד לשם כך. והבנתי שזו הייתה הפעם הראשונה שראיתי אותו מאז ההלוויה של סבתא. מה שלומך, סוכי? שאל בקול אוהד. הוא נראה די מסכן בעצמו. נהדר, מר נוריס, ואתה? אני איש זקן, סוכי, אמר בחיוך לא בטוח. הוא אפילו לא חיכה לי שאמחה. מקרי הרצח האלו מתישים אותי. לא היה לנו רצח בבונטון מאז שדרין מיהו ירה בסום יהו. ולא היה בזה שום היסטורין. זה היה, מה, לפני 6 שנים? שאלתי את השריף, רק כדי להמשיך לעמוד שם. מר נוריס היה נורא עצוב לראות אותי, כי הוא חשב על זה שאחי עומד לעצר באשמת רצח, על זה שהרג את מודט פיקנס, וראש העיר העריך שזה אומר שסביר להניח שג'ייסון גם הרג את אפתה. כופפתי את צווארי כדי להסתיר את עיניי. נראה לי שכן, בואו נראה. אני זוכר שהיינו לבושים להופעת המחול של ג'יין אין. אז זה היה... כן, את צודקת, סוכי, לפני 6 שנים. השריף הנהן לעברי באישור. ג'ייסון היה פה היום, שאל כבדרך אגב, כאילו שהייתה זו מחשבה שנייה בלבד. לא, לא ראיתי אותו, אמרתי. השריף ביקש תה קר והמבורגר. הוא חשב על הפעם שבה תפס את ג'ייסון עם ג'יין אין, מתמזמזים בטירוף בחלק האחורי של הטנדר של ג'ייסון. או אלוהים, הוא חשב שג'יין אין בת מזל כיוון שלא חנקו אותה. ואז עברה בראשו מחשבה שחתכה אותי עד העצם. שריף דירבורן חשב, הבחורות האלה כולן בתחתית שרשרת המזון בכל מקרה. יכולתי לקרוא את מחשבותיו בתוך ההקשר, כיוון שבמקרה לגמרי, השריף היה קל לסריקה. יכולתי להרגיש את הניואנסים של הרעיון. הוא חשב, עבודות פשוטות, בלי קולג', מזדיינות עם ערפדים, תחתית החבית. המילים פגועה וכועסת לא התחילו אפילו לתאר איך הרגשתי ביחס להערכה הזו. עברתי אוטומטית משולחן לשולחן, מביאה משקאות וסנדוויצ'ים ומפנה שאריות, עובדת קשה כפי שעבדתי בדרך כלל, כשהחיוך הנורא הוא מותח את הפנים שלי. דיברתי עם 20 אנשים שהכרתי, שלרובם היו מחשבות תמימות כמו שהיום ארוך. רוב הלקוחות חשבו על עבודה או משימות שהיו צריכים לבצע בבית, או איזו בעיה קטנה שהיה צריך לפתור, כמו להזמין את הטכנאי לתקן את מדיח הכלים, או לנקות את הבית לכבוד האורחים שיבואו בסוף השבוע. ארלין חשה הקלה כשהמחזור שלה הגיע. צ'רלסי הייתה אפופה בהרהורים ורודים בוהקים על הניסיון שלה להגיע לאלמוות, הנכד שלה. היא התפללה בכנות להיריון קל ולידה בטוחה למען ביתה. לפייט חשב שלעבוד איתי התחיל להיות מפחיד. השוטר קווין פריאור תהה מה השותפה שלו, קניה, עושה ביום החופש שלה. הוא עצמו עזר לאימא שלו לנקות את שכחת הכלים, ושנה כל רגע. שמעתי הרבה הערות, שנאמרו ושלא נאמרו, בנוגע לשיער ולצבע העור שלי, והתחבושת שעל זרועי. נראיתי יותר נחשקת בעיני יותר אנשים ואישה אחת. כמה מהבחורים שהלכו למסע שריפת הערפדים, חשבו שאין להם סיכוי איתי בגלל האהדה שלי לערפדים, והם התחרטו על המעשה האימפולסיבי שלהם. סימנתי בראשי מי הם היו. לא עמדתי לשכוח שהם היו יכולים להרוג את ביל שלי, למרות שבאותו הרגע שאר קהילת הערפדים הייתה במקום נמוך ברשימת הדברים האהובים עליי. אנדי בלפלאואר ואחותו פורשיה אכלו ביחד ארוחת צהריים. משהו שעשו לפחות פעם בשבוע. פורשיה הייתה גרסה נשית של אנדי. גובה בינוני, מבנה חסון, פה ולסת נחושים. הדמיון שבין האח לאחות החמיא לאנדי, לא לפורשיה. שמעתי שהיא הייתה עורכת דין מאוד מוכשרת. הייתי עלולה להציע אותה לג'ייסון כשהוא חשב שהוא צריך עורך דין, אילולי הייתה אישה. וחשבתי על טובתה של פורשיה, יותר מאשר על טובתו של ג'ייסון. היום עורך הדין הייתה מדוקד בחשאי, כיוון שהייתה משכילה ומרוויחה כסף טוב, אבל אף פעם לא היה לה דייט. זה מה שהעסיק אותה מבפנים. אנדי נגעל מההתחברות הנמשכת שלי עם ביל קומפטון, התעניין במראה המשופר שלי, והיה סקרן בנוגע לדרך שבה הערפדים עשו סקס. גם הוא הצטער על כך שככל הנראה, הוא עומד לעצור את ג'ייסון. הוא חשב שהראיות נגד ג'ייסון לא היו חזקות יותר מאשר אלו שהיו נגד כמה דברים אחרים. אבל ג'ייסון היה זה שנראה הכי מפוחד, מה שאמר שיש לו משהו להסתיר. והיו הסרטים שהראו את ג'ייסון עושה סקס, לא בדיוק רגיל ויומיומי, עם עודת ועם דון. באיתי באנדי בזמן שאיבדתי את מחשבותיו. מה שגרם לו להרגיש לא בנוח. אנדי באמת ידע למה אני מסוגלת. סוקי, את הולכת להביא את הבירה הזאת? שאל בסופו של דבר, מנופף באוויר ביד רחבה כדי לוודא שתפס את תשומת ליבי. בטח, אנדי, אמרתי בפיזור דעת, והוצאתי אחת מהמקרר. תרצי אותי, פורשיה? לא תודה, סוקי, אמרה פורשיה בנימוס, ותפחה על פיה במפית נייר. פורשיה זכרה את התיכון, כשהיא הייתה מוכנה למכור את נשמתה, בעבור יציאה עם ג'ייסון סטאקהאוס המאמם. היא טעתה מה ג'ייסון עושה עכשיו, אם יש בראשו מחשבה שתעניין אותה. אולי יהיה זה שווה להקריב את הקרבה האינטלקטואלית בתמורה לגוף שלו. אז פורשיה לא ראתה את הקלטות, לא ידע שהן קיימות.